הכל חי אונליין, 93fm.co.il. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבארד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת ניצבים. עדיין תף שין עין וב. אבל רבותיי, מחרתיים, מחר שבת, מחרתיים יום ראשון, מחרתיים בלילה כבר חבלז, תשעז, פגז. מחרתיים בלילה אנחנו מחליפים שנה. יש לנו שבת אחת, שבת נהדרת, לתפוס אותה ולעשות איתה, איך אומר הפתגם, הסוף טוב, הכל טוב. אז הנה אנחנו בבית הכנסת נקרא, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך ועד שואב מימך, לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו אשר השם אלוקיך נותן, קורת עמך היום. וואו, איזה יופי, ניצבים. אנחנו רבותיי באמת ניצבים מחר, מחרתיים, ראש השנה, מחרתיים כבר ראש השנה בלילה, ניצבים לפני השם, איך כתוב בגמרא במסכת ראש השנה? כבני מרון. כך כתוב במשנה. בראש השנה כולנו נעבור לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. ועל הבני מרון הזה רבותיי יש לי בשבילכם שני חידושים גדולים. חידוש אחד, חידוש נורא גדול, והשני גם מאוד גדול. החידוש הראשון שמעתי אותו, אתם יודעים שיש לכם פה שדרן חדשות אחד, נכון? אבי מימרן. אז תשמעו, אתם יודעים שהוא יודע פוליטיקה והוא יודע חדשות, אני אספר לכם מה שאתם לא יודעים. הוא יודע הרבה תורה. אני שמעתי ממנו דרשה על כבני מרון, מה אני אגיד לכם? אהבתי. אז ככה הוא אמר, בטח הוא אמר לכם את זה גם ברדיו, אני יודע, תשמעו. מה הפירוש כבני מרון? אז הגמרא במסכת ראש השנה נותן, בדף י"ח עמוד א' נותנת שלוש הצעות מה זה כבני מרון. הראשון אומר כבני אמראיה, כמו הכבשים. השני אומר כמעלות בית מרון או בית חורון, יש שם כמה הצעות, כמה דרשות. השלישי אומר כחילות בית דוד. והבה ונסביר אחד לאחד. כבני אמראיה כמו הכבשים, הכוונה שאת הכבשים מכניסים לדיר כדי להתעשר. מעשר בהמה, כל בהמה עשירית קודש יהיה להשם, לוקחים אותה לכהן. איך עושים את זה? לוקחים את כל הכבשים שנולדו השנה, את כל ההמלטות החדשות, מכניסים אותם לאיזושהי חצר גדולה, ובחצר יש בקצה פתח קטן, בעל הבית נכנס פנימה ביחד עם הכבשים ומתחיל לגרש אותם החוצה. והפתח צר, אז הכבשים יוצאים אחד אחד, אחד אחד, והכהן עומד בחוץ ויש לו מברשת תבולה בסיקרה, בצבע אדום. והכהן סופר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, סוקרו בסיקרה, צובע על הגב שלו צבע אדום. עוד 7, 8, 9, 10, צובע בצבע אדום. 9, 10, צובע בצבע אדום. העשירי יהיה קודש. כל אחד, עכשיו מי שעומד בחוץ, מסתכל על הכבשים, כל הכבשים כבר עכשיו בחוץ, והוא ישאל מה זה כאן בערך ככה 10%, זה לא בערך 10% אדוני, זה בדיוק 10%, מה זה 10% של הכבשים שיש עליהם צבע אדום על הגב? הכבשים עם צבע אדום על הגב הם קודש להשם, הם בחור, לא בחור, סליחה, הם מעשר בהמה, קדושים, וואו. הם לא יודעים מזה, הם מסתובבים ביחד עם כולם, משחקים עם כולם, פועים, משתזפים, אוכלים עשב, אבל הם לא יודעים מזה. כלומר, רבותיי, חלק מאיתנו נגזר עלינו להיות קדושים, להיות מעל ומעבר, אנחנו לא יודעים. אבל את הכבשים האלה יובילו לשחיטה, גם את זה הם לא יודעים. כלומר, מה יהיה במשך השנה הבאה אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים שעברנו בשלום את הפתח, אכלנו תפוח בדבש, אמרנו שנה טובה, והכל היה נראה נחמד ויפה וטוב, ויש עכשיו לפנינו שנה שלימה אלומה. אלומה בעין, נעלם מה יהיה. אבל השנה אלומה, אנחנו יכולים בראש השנה לסדר, יש לנו קצת קונטרול, לסדר שהכל יהיה בסדר, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לשנה טובה. מה באמת? אנחנו יכולים לסדר? כן. איך? אז הנה המפתח. שלוש אפשרויות. האפשרות אחת היא כבשים, האפשרות השנייה היא מעלות בית חורון או בית מרון, האפשרות השלישית היא חילות בית דוד, והנה כאן עכשיו מגיעה הדרשה של הרב אבי מימרן. תקשיבו. מה ההבדל? הרי בסך הכל רוצים לומר שכולם, נכון שנסרקים בבת אחת, נסקרים בבת אחת, אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותנו אחד אחד, 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 אחד אחד. אז למה חז"ל היו צריכים להביא שלוש דוגמאות? כבשים, מעלות בית חורון, חילות בית דוד, הרי לכאורה זה אותו פרינציפ. הכבשים, יש מעבר צר, הן עוברות בו אחת אחת. מעלות בית חורון זה איזשהו מעבר צר שיש תהום משני הצדדים, ואי אפשר לעבור שניים ביחד, ולא רק אי אפשר שניים ביחד, אלא אם אחד בא ממול, אז ההוא שבא מלמטה, או ההוא שבא מלמעלה, אחד צריך לחזור ברוורס כדי לתת לשני אפשרות לעבור. אי אפשר גם ללכת אחד נגד השני, זה צר, עם תהום משני הצדדים. וההסבר השלישי, חילות בית דוד, החיילים שמדדו אותם אחד אחד, כל אחד קיבל מספר, כל אחד קיבל תיק אישי. אז למה חז"ל נתנו שלוש דוגמאות? חסר דוגמאות, אותו דבר, הפרינציפ, גמרנו, הבנו, אחד אחד. זה לא סתם אחד אחד. כל אחד אחד הוא אחר. נכון שהכבשים סופרים אותם אחד אחד, אבל הכבשים זה אותם הכבשים, מה אכפת לי אם עבר כבש, אם עברה כבשה, אם היה מישהו שמן, אם היה מישהו רזה, זנב ארוך, זנב קצר, פוזל בעין, רק שלא יהיה בעל מום. כי הוא פסול לקורבן. אבל בסך הכל, כל הכבשים אותו דבר. כבש. זה הדרגה הראשונה, הדרגה הכי נמוכה. המון העם, אלה שבשדות לא יודעים, לא מכירים, לא שבשדות, שמחוץ לעיר, מחוץ לכפר, מחוץ לדת, מחוץ ליהדות, מחוץ לאנושות, מחוץ לא יהודים בכלל, גויים, גם כל העולם עוברים לפניו ביום הזה. סינים, לאלפי אלפים, רבבי רבבות. יהודים, אנשים טובים יותר, טובים פחות. תכלס, אין ראש השנה, אין יום הדין ביניהם, כלום. כבני, כמו כבשים. נכנסו, יצאו, עבר בשלום. הדרגה השנייה זה כבר בני בית חורון. זה כבר אנשים. כאן כבר צריך לבדוק, יש כל מיני דיני קדימה, אם אחד יש לו מסע, והשני הוא בלי חבילה על הכתפיים, אז זה שבלי חבילה עושה רוורס לכבוד זה שיש לו חבילה, ואם האחד תלמיד חכם, אז מי שאינו תלמיד חכם יעשה רוורס לכבוד התלמיד חכם, ואם אחד בעלייה והשני בירידה, יש חוקים, כבר זה בני אדם. זה כבר לא כבשים, זה לא נמלים, זה בני אדם. כאן גם ההתייחסות היא אחד אחד, אבל יש כבר דיני קדימה, יש כל מיני פרוטקציות, זה בן של אברהם יצחק ויעקב, זה כהן, זה עשה מצווה, זה כבר משהו אחר. השלב השלישי הוא חילות בית דוד, החיילים אצל דוד המלך. החיילים של דוד המלך, רבותיי, דוד המלך היה בודק כל אחד ואחד, מי שרק היה מדבר באמצע התפילה, היה נפסל מלהיות חייל בדוד אצל דוד המלך. דוד המלך רצה חיילים כאלה שהולכים לצבא וחוזרים עטורי ניצחון. ומי שהיה סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, חוזר מערכי מלחמה. על זה נאמר בתורה, איש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. פן ימס את לבב אחיו כלבבו. מה זה ירא ורך הלבב? ממה הוא מפחד? מעבירות שבידו. אם יש מישהו שיש לו עבירות, יכול להיות שהוא בן אדם טוב ונחמד, בסדר, יהיה פקיד בדואר, יהיה הכל איש טוב ונחמד, אבל לא בצבא של דוד המלך. כלומר, הדרגה השלישית, חילות בית דוד, זה כבר נקרא, כמו שחזל אומרים, שמלך וקהל, מלך נכנס ראשון. זה מחלקה יותר איכותית של אלה שעוברים בדין. נעבור את ה... המערך הזה שיש קיצור שולחן ערוך לפחות, או שולחן ערוך, או לילקוט יוסף, את ספר ההלכות, ונצליח להגיע לצבא של דוד המלך, לא צריך להיות בשביל דוד המלך, לא צריך להיות הבבא סאלי, או הבעל שם טוב, או הגאון מווילנה, אבל צריך לעבור את הקו האדום המינימלי. אדוני, לא משקר, לא גונב, לא מחלל שבת, איש טוב, איש ישר, עם אלוקיו ועם עמו. זה הדרגה השלישית של לעבור את יום הדין. יפה. אם כן, הכל ברור ומובן, יש לנו כאן שלוש דרגות, מה זה נקרא כבני מרון, כבשים, אנשים במעבר צר, זה כבר לא כבשים, זה אנשים, דרגה שלישית חילות בית דוד. עכשיו רבותיי, אני רוצה להגיע לנקודה העיקרית. עד כאן דבריו של רבי אבי מימרן שליטה. תקשיבו טוב, מה זה חילות בית דוד? חילות בית דוד. אני ראיתי כבר לא פעם ולא פעמיים מצעד צבאי, וראיתי עוד תמונות של מצעדים צבאיים, גם ראיתי תמונות איך הצבא של הנאצים עם אחשימם היה צועד ברחובות עיר. מה זה חילות בית דוד? כולם מצוחצחים, כולם מבריקים, רגליים, כולם מורמות על אלפית המילימטר ביחד, באותו גובה, באותו זה. האם ככה היו חילות בית דוד? אולי. לא יודע, למה לא? יכול להיות שאימנו אותם למשמעת, יכול להיות הכל. אבל כשחזל אומרים חילות בית דוד, רבותיי, הם מתכוונים למשהו אחר לגמרי. כולנו למדנו פעם בצעירותנו קצת דף היומי. אולי במסכת שבת ראינו את זה, ובמסכת כתובות, בכמה מקומות זה מופיע. בגמרא כתוב כך. כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו. מה הכוונה? במלחמה יש אנדרלמוסיה. לפעמים קורה שנהרגים כמה ביחד וקוברים אותם בקבר אחים, ואין עדים בדיוק מי מת, מי לא מת. תכלס, יש כמה אנשים שלא חוזרים הביתה, והאישה עגונה מחכה ומחכה 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 ומחכה. יכול להיות שהוא אחד מאלה שמתו וקברו אותם בקבר אחים, ואין עדים על מותה, על מותו. והיא עכשיו מסכנה, אישה צעירה, בת 23-4, תחיה עד גיל 100, כמעט 80 שנה תהיה עגונה. מה עושים החיילים בצבא של דוד המלך? כל מי שיוצא למלחמה נותן לאשתו גט, ואומר מידה לי היקרה, אם אני אחזור, נשים את הגט בפח, ואם אני לא אחזור, תהי חופשייה להתחתן עם מישהו אחר. זה נקרא כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות, כותב לאשתו. זה לא נקרא שהוא היה בטוח שהוא ימות, להפך, בצבא של דוד המלך אף אחד לא מת. כולם חזרו, איש בל יעדר. למה? מה המפתח? איך היה להם כאלה ניצחונות מזהירים? הנה המפתח. המפתח היה פשוט מאוד, גט קריטות, כותב לאשתו. ברגע שהוא הולך לצבא, הוא נותן לאשתו גט. הוא שוכח מכל מה שקורה בבית. אולי אתם יודעים מה, במקום לספר לכם מה זה הגט של האישה, אני אקריא לכם מה כותב הרמב״ם על, על הצבא, איך הצבא צריך להיות. הרמב״ם מסכם נושא זה, איך הצבא צריך להיות, וכותב בהלכות מלכים, פרק ז' פסוק ט' ו', תקשיבו. אחר שיכנס, אני מוסיף כמה מילות הסביר, אחר שיכנס בקשרי מלחמה, אז הכוונה אחר שיכנס החייל בקשרי מלחמה, יישען על השם שהוא, בסוגריים שהוא, על השם שהוא מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. זה פסוק בספר ירמיהו. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו, ויפנה ליבו ומחשבתו מכל דבר, כדי שהמחשבה תהיה ממוקדת אך ורק למלחמה. חייל בצבא של דוד המלך שכח בבית שיש לו בית, שיש לו אישה, שיש לו תרנגולים, שיש לו חתולים, שיש לו מטע, כלום, ממוקד במלחמה. זה עשה שעכשיו הוא ממוקד והוא מרוכז, והוא באמת, באמת, באמת נלחם לשם השם. כשהוא נותן גט לאשתו, זה לא נקרא שהוא הולך למות במלחמה. זה נקרא שהוא הולך להילחם על קידוש השם. הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אני אחזור בחזרה בריא, חי, שלם, יופי, נהדר. ואם אני אמות במלחמה, זה מה שרצית, אז אני אמות על קידוש השם, אז אני אמות בגלל שאתה רצית שאני בחיי ובמותי אצווה את החיים לאלה שממשיכים להישאר כאן. אנשים שחדורים כזו רוח קרב, נלחמים בכל הכוח. מה צריך לעשות בשביל זה? גט קריטות, כותב לאשתו. אז הרמב״ם מוסיף את זה הלאה, המקור של הרמב״ם הוא מהגמרה הזאת כאן. הרמב״ם מוסיף שישכח מהילדים שלו ומהנכסים שלו ומהכל. כלומר, רבותיי, בואו עכשיו נפענח מה אומרים חז"ל, שאנחנו בראש השנה נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא כחילות בית דוד. כחילות בית דוד זה נקרא בדיוק מה שכתוב כאן, גט קריטות, כותב לאשתו. לאישה שלו זה לא רק לאשתו. זה לאישה ולילדים ולפלאפון ולוואטסאפ ולהכל, הכל, הכל. מגיע ראש השנה, או עכשיו נעשה כבר אימונים בשבת, כתוב על שבת, על כל שבת כתוב שמגיע לשבת, שיחשוב, שיראה שמלאכתו עשויה. שלא ילחץ בשבת, את זה עוד לא גמרתי וזה לא הספקתי, ולכאן עוד לא הכנסתי, לא הספקתי להכניס את הכסף, וכאן עוד לא גמרתי את המינוס, וכאן וכאן וכאן. שום דבר. בשבת, ברגע שאנחנו מנתקים את השלטר של הפלאפונים והטלפונים, ומעבירים את המצב לשעון שבת, ושמים את האוכל, מורידים מהגז ושמים על הפלטה, ברגע הזה שמורידים את השלטרים של כל החשמלים בבית, מחבים את האור, מדליקים את האורות של שבת, ברגע הזה אנחנו צריכים להוריד עוד שלטר אחד בתוך הראש שלנו, עוד שלטר אחד, השלטר הזה של כל השבוע, של האקן, של המלחמה, כיבוש, לעשות, הייתי, עשיתי, הולכתי, תרח, תרוך, אני אגיד, לא גמור, ברגע הזה להוריד את השלטר. שבס קוידש, שבס קוידש, שבס קוידש. השלטר הזה, רבותיי, שאנחנו נוריד בשבת עד מוצאי שבת, מחר בלילה, לא, מחרתיים בלילה, בראש השנה, אנחנו נוריד עוד פעם את השלטר הזה, נוריד את השלטר הזה מתף שין עין וו. ואת השלטר הזה, רבותיי, לא נדליק מחדש לעולמים. תף שין עין זין, שלטר חדש, חוקים חדשים, הכל מההתחלה. כלום מה שהיה בתפשין עין וב, אין בתפשין עין זין. זה נקרא חילות בית דוד. גט קריטות, כותב לאלף חיבורים שיש לו. כשאנחנו עומדים בראש השנה וממליכים את הקדוש ברוך הוא מלך עלינו, אז אנחנו צריכים לדעת, עכשיו זה מתחיל. עכשיו אין לי חזקס מורי קמה, אין לי כלום ממה שהיה בשנה שעברה, אין לי מהלך, אין שוונג, אין תנופה. כל מה שהיה בתפשין עין וב נכבה, נסגר, מדממים מנוע, מתקרר. עכשיו תפשין עין זין, מכניסים את הסוויץ' מחדש, מתניעים אוטו חדש, מנוע חדש, מסלול חדש, חיים חדשים. הכל, הכל, הכל מתחיל מההתחלה. כל מה שהיה, שכחנו. אני רוצה להזכיר את זה קצת יותר ברחבה בשבוע הבא, כשנדבר על יום כיפור, אבל זה חשוב גם עכשיו להזכיר את זה בקצרה. תשמעו. ביום כיפור מתנקה הכל, נכון? למה? מה זה חשוב? זה חשוב כדי שלא יהיה לנו יותר מדי הרבה משקעים. כלום אנחנו לא צריכים איתנו בראש השנה. ראש השנה, אנחנו היום, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. איך אנחנו ניצבים היום לפני השם אלוקינו? לרענן לכם את הזיכרון, איך נגמרה הפרשה של שבוע שעבר? אני לא צריך לרענן לכם את הזיכרון, רשי כבר עשה את זה עבורנו. רשי אומר כאן, בפסוק, תקשיבו מה שהוא אומר, למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? אתם זוכרים איזה קללות חמורות? צדיק ח' 98 קללות היו בשבוע שעבר? וואי 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 וואי, איזה... איזה אסונות, איזה צרות, טרח, 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 עוד כללות, עוד כללות, עוד כללות. רבותיי, כתוב בספרים הקדושים שאנשים היו בורחים מבית הכנסת לא לשמוע את הכללות, לא אנשים חילונים שבורחים מבית הכנסת, עומדים רחוק מבית הכנסת ומישהו מבפנים היה מסמן להם שהכללות נגמרו והם חזרו בחזרה. חפץ חיים כותב, עוד הרבה רבנים כתבו שזה לא טוב, זה טעות, תקשיב את הכללות. תשמע אותם, אל תפחד, לא יגיע אליך כלום, אתם ניצבים היום. אבל זה הלחיץ. היו אנשים שלא רצו לעלות לתורה בכללות, היו אנשים שפחדו, ברחו החוצה מבית הכנסת. איזה כללות! טרח, 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 מי שלא היה בשואה, לא ראה סרטים על השואה, לא קרא ספרים על השואה, לא מאמין שמה שכתוב כאן היה יכול באמת לקרוא בדיוק כמו שזה כתוב, השם ירחם מה שהיה שם. וזה מפחיד. איך כתוב בתורה? תקשיבו. למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, כלומר 98 קללות. חוץ ממתת, עוד 49 שבתורת כהנים, שיש בחומש ויקרא, הוריקו פניהם, כולם נהיו חברים. ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מה זה? שואה ועוד שואה, צרות, אסונות, מי יכול לעמוד בזה? התחיל משה רבנו לפייסם, אתם ניצבים היום, אתם רואים עומדים. הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. כלומר רבותיי, שלא נחשוב חלילה לרגע אחד שכל הכללות זה סתם רעמים וברקים, לא מפחיד. זה כן מפחיד, זה מפחיד מאוד, זה מפחיד הרבה, זה מפחיד וחצי. אבל אם אנחנו הפנמנו את זה, ואנחנו מבינים, וואי וואי וואי, איזה חמור, השם ירחם עלינו. אופה, עכשיו אתם ניצבים. אם ככה, תסתובבו ממה שהיה שם, לכו לכיוון חדש, תשכחו מה שהיה בתשע"ה, תשע"ד, תשע"ג, תשע"ו, תסתובבו כיוון חדש, חבלז, תשעז, זה הכל. מה שהיה לא יהיה, מי עכשיו מתחיל חשבון חדש. שאל פעם מישהו, תגיד לי, אתה יודע, כמה קל לקפוץ מקומה עשירית, מקומה 20? אתה משוגע? מקומה 20 אתה תתרסק למטה. אומר, מה פתאום? אני לא אתרסק. למה לא תתרסק? כי אני אעצור את עצמי באמצע הדרך. איזה פרופסור לפיזיקה? אתה תעצור את עצמך? כן, אני אשים ברקסים. מה אתה אומר? איך אתה עושה את זה? באמת? איך אתה יכול לעצור את עצמך באמצע הדרך? היה פעם אצל חכמי אומות העולם איש אחד בשם ארכימדס, שהוא אמר, לא זוכר לאיזה מלך, אולי לתלמאוס, שכחתי למי, הוא אמר, אם תיתן לי בית אחיזה, נקודת אחיזה מחוץ לכדור הארץ, אני אזיז את כדור הארץ. אם הוא היה מצליח או שהוא לא היה מצליח, רבותיי, אין לו בית אחיזה והוא לא יכול להוכיח, אז זה נשאר תיאוריה. אבל הרעיון הוא שאם אתה נמצא בתוך האוטובוס, אתה לא יכול לעצור אותו ולא יכול לדחוף אותו ולא יכול להאיץ אותו. ככה אם אתה יושב בספסל חמישי ותדחוף את המשענת של זה שלפניך, האוטובוס לא ייסע יותר מהר. ואם תסחוב אותו, לא תעצור את האוטובוס. מה, אתה נמצא בתוך איזושהי בועה, כל מה שתעשה בתוך הבועה הזו זה בתוך הבועה. אם אתה לא, אתה חס ושלום, האויבים שלנו, כולם, ייפלו באוויר, אתה לא יכול לעצור, אתה צריך לתפוס משהו מבחוץ. מתגלגלים, עפים באוויר, אין אפשרות לעצור, אם מצנח אפשר, כי הוא בולע הרבה אוויר, האוויר בולם. אי אפשר לעצור, אתה צריך לעצור, אתה צריך בית אחיזה מבחוץ. רבותיי, אנחנו דור לדור מדרדרים, זה הגמרא אומרת במסכת עירובין, שאם אם הקדמונים הראשונים, הגמרא מסכת עירובין, אם הראשונים היו כבני אדם, אנחנו כחמורים, אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. יש הידרדרות, אנחנו כולנו צונחים, 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 צונחים באוויר, ואיך נעצור? איך נעצור, איך נעצור, איך נעצור, נורא פשוט. ניקח בית אחיזה מחוץ לדרדור הזה, ניקח איזושהי נקודה קטנה ששם אנחנו רוצים להיות, אתם ניצבים היום. יש איזושהי נקודה שבה אני ניצב, שבה אני רוצה, ובראש השנה, כשאני אעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ואני אגיד לו, ריבונו של עולם, הוא מלוך על כל העולם כולו בכבודך, תכניס גם אותי לתוך השנה הטובה הזאת, והקדוש ברוך הוא ישאל למה, אז יש לי אפשרות אחת להגיד לו, בגלל שהגבות שלי מאוד סימטריות. מה אתה אומר? לכל חתול יש גבות סימטריות, וחלק מהם נדרסים בכביש. זה לא עזר להם. ריבונו של עולם, תראה איזה שרירים חזקים יש לי בזרוע. מה אתה אומר? לסוסים יש שרירים יותר חזקים, ומצליפים עליהם עם השוט כל הזמן, זה לא עוזר להם כלום. מה אתה אומר? אתה רוצה שנה טובה חדשה. למה? אתם יודעים מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא, למה אני רוצה שנה טובה? מה שאני אגיד לו, לא ישכנע. אני מבטיח, אני הבטחתי, הכל, הכל כבר עשיתי. אבל יש לי עוד מילה אחת חזקה, משכנעת. ריבונו של עולם, למה אני רוצה שנה טובה? תשובה שפעם אחרונה אמרתי אותה כשהייתי בגיל שנתיים, וכשהילדים שלי, כשהם היו בני שנתיים, אמרו אותה, לא מצחן בעיניי, אמרתי להם, ככה, זו לא תשובה. וכשאני הייתי בן שנתיים, ואני אמרתי, כשאבא שלי או אמא שלי, זיכרונם לברכה, שאלו אותי משהו, ואמרתי, ככה. אז הם אמרו לי, ככה, זו לא תשובה. כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, למה אתה רוצה שנה טובה? אנחנו נגיד, ככה. ככה. מה? מה זה ככה? כן, ריבונו שלם, ככה. מה זה ככה? אין לי מהעבר כלום, יש לי המון תוכניות נהדרות לעתיד. אני כאן עומד לפניך כדלים וחרשים, באפס, רוצה להתחיל מאפס. לא בגלל שהייתי, לא בגלל שרציתי, לא בגלל שאמרתי, הכל מחוק. היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות, כותב לאשתו. כתבתי גט קריטות. לאכול, 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 לכל מה שידעתי, רציתי, אמרתי, חשבתי, אהבתי, לכסף, לבנק, לכולם, לכולם, לכולם. אני עכשיו מגיע אליך לתוך בית, לתוך ראש השנה, בניוטרל, בניוטרל לגמרי, לגמרי, לגמרי. בני אתה, אני היום ילידיתיך. אני מגיע אליך, ריבונו של עולם, טבולה רסה, דף חלק. נקי מכל דעה קדומה, מכל תיאוריה, מכל פנטזיה, אני לא יודע כלום, אני לא שונא אף אחד, לא אוהב אחד, כלום, כלום, כלום. ריבונו של עולם, עכשיו אני רוצה להתחיל מנקודת זינוק אפס, מחוק כל מה שהיה, אתם ניצבים היום, להתחיל מההתחלה. בכל אופן, אני רוצה איזושהי נקודה קטנה אחת להיאחז בה, ומתוכה לעשות את כל ה... להסיט קדימה. הנקודה הקטנה הזאת, אני מנסה עכשיו בראש השנה, או כבר בסליחות, להיזכר איפה הייתה פעם איזושהי נקודה אחת, נורא טובה, נורא יפה, נורא חזקה בנפש, משהו חיובי, שאהבנו אותו. שאנחנו מתגעגעים אליו, שאנחנו רוצים להיות שמה, לא מצליחים להיות כל הזמן, אבל רוצים להיות שמה. אם את הנקודה הזאת אנחנו נפתח, יכול להיות שלא נצליח להיות בה כל השנה, כל החיים, כל הזמן. אבל זה יהיה היעד לשם אני חותר. וכשאני אבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אין לי כלום מן העבר, אני לא מקנה לאף אחד ולא מברך אף אחד ולא אוהב אף אחד, כלום, 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 כלום. ריבונו של עולם, הנה שם, שם, יש איזושהי נקודה קטנה אחת, ללמוד פרשת השבוע, לאהוב את האישה ואת הילדים, לאהוב את בית הכנסת, לאהוב אותך, לא יודע, יש איזושהי נקודה שאני נורא 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 אוהב אותה. את הנקודה הזאת אני לוקח במשך הראש השנה, מצחצח, שם בפוקוס, ואליה אני מסתער, יש תפשין עין זין שלמה, ארוכה, שנה גדולה ויפה, לפתח, לטפח אותה ואת כל מה שמסביב. כלומר, בואו ננסה להמחיש את זה, עם כל התיאוריות, המילים היפות האלה, זה לא כל כך משתכנע כמו אם ניקח דוגמאות בחיי היום-יום. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים בפרקי אבות, כולנו מכירים את הפתגם הזה. טוב לצדיק, טוב לשכנו. ממשיכים על החזל ואומרים, אוי לרשע, אוי לשכנו. כלומר, אני חוזר, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אוי לרשע, אוי לשכנו. פשוט. עכשיו, רבותיי, אני לא מבין. יש כאן צדיק ורשע, גרים אחד ליד השני. בצד ימין שלי, ביד הימנית גר צדיק, ביד השמאלית שלי גר רשע. והם שני שכנים. אז עכשיו הם שכנים, טוב לצדיק, אז טוב גם לשכן שלו. רע לרשע, רע לשכן שלו. אז עכשיו שניהם ביחד. אחד ליד השני. טוב להם או רע להם? התשובה נורא פשוטה. מי הוא הבעל הבית ומי הוא הנספח? יש אחד שהוא שכן, כלומר משתכן נדחף, ויש אחד שהוא קובע. השאלה האם הצדיק משתחווה כל בוקר אל הרשע בוקר טוב בביטול, או הרשע משתחווה אל הצדיק. בוקר טוב בביטול. מי שהוא נותן את הטמפו, מי שנותן את הטון, אם על פיו נקבעת כל מערכת השכנים כאן, אם זה צדיק ושכן נספח, טוב לשניהם. אם זה רשע ושכן נספח, רע לשניהם. צדיק יכול להיות טוב לכולם בתנאי שהוא מקרין אור מסביב. רע יהיה רע לכולם סביב, אם הוא יקרין מסביב רוע ובוז ולגלוג ורשעים. כלפי מה הדברים אמורים? כשמדברים על יחסי שכנים זה קל להבין את זה. אבל רבותיי, לנו בלב, בתוך הלב שלנו, יש המון 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 שכנים גרים ביחד, טובים ורעים. לפעמים אני נורא כעסן, אבל לפעמים אני נורא רגיש. לפעמים אני נורא טוב, ולפעמים אני נורא רע, ולפעמים אני סבלן, ולפעמים אני חסר סבלנות, ולפעמים אני כזה, ולפעמים אני כזה. כל התכונות הללו, הטובות והרעות, כולן גרות, שוכנות בכפיפה אחת, בחפיפה בתוך הלב שלי. הלב שלי נראה כמו קיפוד. יוצאים ממנו אלפים, אלפים של קוצים קטנים, קוצים טובים וקוצים רעים. וכולם גרים ביחד בתוך הלב. עכשיו תכלס, רבותיי, אני איש טוב או איש רע? זה לא השאלה מה יש לי יותר, אם יותר הרבה פעמים אני מתעצבן, יותר פעמים אני לא מתעצבן. זה גם שאלה קצת. השאלה יותר היא מי הבעל הבית. מי הוא האני האמיתי, ומי כל הקליפות שעוד לא הצלחתי למגר מהלב. אם האני האמיתי זה עצבני, רשע זוזו ממני, אני עם פרינציפים, לא אכפת לי כלום, אז הקטעים הצדיקים האלה בסופו של דבר גם הם ידעכו, לא יישאר כלום. אבל אם זה נהפוך הוא, להפך, האני האמיתי, האמיתי, האמיתי זה הצדיק, אבל יש גם לפעמים רשע אחד קטן שעוד לא הצלחתי למגר מהלב, אין דבר, המצב ישתפר וילך ויהיה משנה לשנה יותר ויותר טוב. אם כן, אנחנו לפעמים לא בדקנו מה באמת אנחנו, איפה אנחנו באמת, באמת אני אתן על זה משל עם המחשה. כולנו יודעים שיש בסוף תפילת העמידה, בסוף תפילת 18, אומרים איזשהו פסוק שנקרא פסוקים לשמות אנשים. מה זה אומר? שכל אחד ואחד מאיתנו או שימצא את השם שלו באיזשהו פסוק חיובי בתנך, ואם לא, אז שימצא פסוק שמתחיל באות שהשם שלו מתחיל, ונגמר באות שהשם שלו נגמר. למשל, אני שמי חנוך. אז הפסוק שבחרו לי שם החכמים, הוא פסוק בספר תהילים, דוד המלך אומר, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. אני עדיין לא קם באמצע הלילה להודות לקדוש ברוך הוא משפטי צדקך, אני עוד לא ברמה הזאת לקפוץ פתאום באמצע הלילה ולהתחיל לשיר נשמס, אבל דוד המלך היה ברמה הזו, והוא כתב את זה בספר, ואת הפסוק הזה אני אימצתי לעצמי, חנוך חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. כתוב בספר השלה הקדוש, מה הרעיון להזכיר את השם שלי בתפילת עמידה באיזשהו פסוק? תקשיבו טוב, אחרי 120 שנה, או, הלוואי שזה יהיה 300 שנה, אנחנו נעמוד כולנו, בגיל מבוגר, זקן, שבע ימים, שבע נחת, ברוך השם, נעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה. וכדי שאנחנו לא נשכח את השם שלנו, אז עלינו לחבר אותו לאיזשהו פסוק מהתנך. דרך הפסוק מהתנך, השם שלנו יהיה חקוק והוא לא יישכח. כך כתוב, ואני מנסה לנתח את זה ואני לא מבין. מה הפירוש שאני אשכח את השם שלי? הרי אני עומד לי עכשיו לפני בית דין של מעלה, ואמור לתת דין וחשבון. נכון שבגן פעם הבטחת לחבר שלך סוכריה אדומה על מקל, ולא נתת. ואני מנענע בראש, כן, זוכר. ובכיתה א' לקחת מהקלמר של החבר מוחק, ולא החזרת. ואני מנענע, כן. ובכיתה ג' לקחת מאבא שלך את האופניים, ולא החזרת, ואני מנענע. ובכיתה ד' שכחת ברכת המזון, ואני מנענע. ובכיתה ה' עשית ככה, ובכיתה... ועל הכל אני זוכר את כל מה שעשיתי, מכיתה א' עממי ועוד לפני כן, עד עצם היום הזה, ועוד 50 שנה קדימה, ידנו לי דיווח בדיוק, מתי בירחתי, איך בירחתי, כמה בירחתי, מתי עשיתי, איך עשיתי, כמה עשיתי, הכל אני אזכור, כי אני אחראי על מעשיי. וישאלו אותי, איך קוראים לי, ואני לא יודע, איך זה יכול להיות, האם מדובר פה על סנילי, ברמה כל כך מוחלטת, האם מדובר כאן על... מה זה? איך זה יכול להיות? בן אדם לא יודע איך קוראים לו, אז הוא יעמוד למשפט, הוא בכלל אחראי למעשיו? התשובה היא שכשחזל אומרים שאני לא יודע איך קוראים לי, זה לא נקרא את השם, את הקומוניקציה. השמות שקוראים לכל אחד ואחד מאיתנו, משה, יצחק, ברכה, שרה, רחל, זה קומוניקציה, זה כמו קודקוד חמש, שומע... הוא לא קוראים לו קודקוד חמש, ככה החליטו בתחנת מוניות. חנוך זה קומוניקציה, כדי שכשיגידו ברדיו, שעכשיו בין 3-4 מדבר הרב חנוך, זה שחיבר את סדרת הספרים שיורים באגדות חזל ועוד אין לכם בבית, אז תדעו על מי מדובר. אבל זה לא השם האמיתי שלי. השם האמיתי שלי הוא משהו עמוק 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 בתוך הלב, שאולי אני בעצמי לא יודע. כי אף פעם לא בדקתי מה הכי 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 אמיתי שלי. וכדי להמחיש כלפי מה הדברים אמורים, אני רוצה לספר לכם סיפור תיאורטי שלא היה, והוא גם כנראה לא יהיה. אני, אחרי 120 שנה שלי, יושב בבית דין של מעלה, ויש שם חדר המתנה. ומכיוון שאני סקרן, קצת היפראקטיבי. נכון שיש לי ספר תהילים ביד, אבל יותר מפרק אחד רצוף אני לא יודע להגיד. אז מה עושים? מסתכלים מסביב, מי נכנס, מי יוצא. זה הנהג מסעית הזה, והצדיק הזה עם הספר, תחת בית השכי. כולם נכנסים, כל אחד מקבל שם את המנה שלו, והמלאך מלווה אותו אחר כך למקום הנצחי שלו. ומכריזים ברמקול, האיש הצדיק לחדר חמש. ואני רואה אחד קם, ספר תחת בית השכי, תהילים תחת בית השכי, בשמירת העיניים, נכנס, הולך לחדר חמש. אחר כך נכנסים, ממשיכים לצעוק, אני יודע מה, השוטר, הגנב, פה, השמה. אחר כך מכריזים, אוהב השניצלים לחדר שלוש. ואני מסתכל, וואו, יש כאן איזה 30 אנשים. את מי הם ככה בישו ברבים? קראו לו אוהב השניצלים, מה זה? וואי. מסכן, אני עומד על הכיסא לראות אולי בכל אופן מישהו מתחבא שם, כובש את פניו בקרקע מרוב בושה, ואני מסתכל על הרמקול בכעס. מה אתה מבייש אנשים פה? תגיד את השם שלו, משה, יצחק, אברהם, הג'ינג'ים, המשקפיים, משהו. מה זה אוהב השניצלים? מי זה אוהב השניצלים? אף אחד לא קם. ואני חושב בלב, הוא צודק שהוא לא קם. מה ככה בישו אותו? איך הוא יקום? ואז הרמקול מראים יותר בכל, אוהב השניצלים! חדר שלוש! אף אחד לא קם. כעבור דקה מגיעים שני מלאכים ענקים, תופסים אותי באוזניים ודוחפים אותי בכוח לחדר שלוש וצועקים עליי, פעמיים צריך לקרוא לך? אתה לא יכול להגיע בפעם הראשונה? ואז אני זוקף גבות בתימהון. אני? כן, מה, מה, לא קראנו לך? מה, אמרתם אוהב השניצלים. נו, זה לא אתה? יש לך, אתה לא אוהב שניצלים? כן, בטח שאני אוהב שניצלים, אבל מה, רק שניצלים אני אוהב? אני גם אוהב לישון, ואני אוהב לעשן, ואני אוהב לטייל, ואני אוהב להשתזף, אני אוהב הרבה דברים, אני אוהב כל חמש דקות, אני מחליף אהבה, כמו גרביים, יותר מגרביים. אני אוהב מיליארד דברים. נכון, 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 אתה אוהב הרבה דברים. אבל מה, אתה הכי, 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 הכי אוהב, מכל האהבות שלך. אני אגיד לכם את האמת, לא יודע. תגיד לי, מתי קורה שאתה מדבר עם חברים, ופתאום אתה לא רואה ממטר, אתה נהיה חיוור, זוזו, זוזו. מתי זה קורה? כשאתה נמצא בחתונה, והמלצר מגיע מהמטבח עם מגש מלא שניצלים. נכון, אתה פתאום מחוויר, יורדים לך, יורד לך ריר מהפה, ואתה פתאום, החבר שלך דיבר איתך, סיפר לך סיפור נורא מרגש, ופתאום, טח, קמת מהכיסא, לא רואה ממטר, נותן בוקסים לכל הצדדים, רודף אחרי המלצר, מנה אחת כאן, מנה אחת כאן, עוד מעט הבן שלי יבוא, עוד מעט אח שלי יבוא, תשים, 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 תשים פה. למה? כי אתה אוהב שניצלים. אז למה התבאשת שקראו לך אוהב השניצלים? רבותיי, אני בכוונה אומר את השניצלים, אני לוקח דוגמה, יש לי מיליון דוגמאות אחרות, בגלל שאני לא אוהב שניצלים. אז יכול להיות שעשיתי משל טוב, אבל לפחות לא לכלכתי על עצמי, אבל אפשר להגיד אוהב, הסיגריות, מה, אנשים לא מסתובבים בשתיים בלילה ברחוב לחפש ממישהו איזה חצי סיגריה, ואם אין אף אחד, אז בתחנה של האוטובוס, אולי מישהו לפני שעולה לאוטובוס, הוא זרק חצי סיגריה, והיא לא נגמרה, דרכו עליה ונכבטה, והוא, מה, אוהב, אוהב, מת, משתגע. אתה פעם בחיים שלך ככה הלכת לבית הכנסת, כמו שאתה הולך לחפש סיגריות? כן! כמו שאברהם אבינו הלך לחפש אורחים, באמצע הזה, לא רואה ממטר, אין אורחים, הוא לא יכול. אין סיגריות, אני לא יכול. אין לי ויסקי, אין לי ערק, אין לי בירה, אין לי צ'ון, אין לי, אני לא יודע מה, אני לא יכול. מתי קרה שאמרת, אין לי ספר תורה, אין לי ספר תהילים, אין לי תפילין, אין לי דף היומי? אוהב השניצלים זה מושג. אם אנחנו נלמד, רבותיי, לבודד מתוך כל האהבות בלב שלנו, ונחליט נקודה אחת קטנה, 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 אבל שתהיה אמיתית. אתם ניצבים היום. זה הנקודה הזו, איך אמרתי מקודם במשל, מישהו קפץ מהגג של קומה 50, ואומר, אני לא מפחד, למה אתה לא מפחד? אתה ידרדר. אני לא ידרדר, אני יכול לעצור את עצמי. איך אתה יכול לעצור את עצמי? אני יכול לתפוס משהו מבחוץ. בתוך הקופסה שלי יש רק שניצלים וסיגריות ולישון ומוזיקה. אבל אם יש נקודה אחת קטנה מבחוץ, משהו, ספר תורה, בית כנסת, צדקה לעניים, לא יודע, לשיר להשם שירי קודש, לא יודע משהו טוב אמיתי. זה רבותיי, זה עוצר את הדרדור, זה לא אני. ואנחנו, כשאנחנו נעמוד בראש השנה, נוכל לבודד את הנקודה הזאת. היא נקודה אחת קטנה, 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 אבל אמיתית. אמיתית, אמיתית, קטנה חיובית, אותה נבודד. אותה נראה לקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא ישאל אותנו, אתה רוצה שנה טובה? ונגיד, יבול... כן, ודאי, זישה, יס.
והקדוש ברוך הוא ישאל למה, נוכל לפתוח את המגירה, לקחת פינצטה קטנה, ולראות לו משהו קטן כמו גרעין של סומסום. והקדוש ברוך הוא ישאל, מה זה? מה זה? זו אהבה אמיתית שיש לי להתפלל בכנות. ריבונו של עולם, אני לא מצליח כל יום, לא מצליח. אבל אני מבטיח לך, אני פעם הייתי בקבר של רבי שמעון בר יוחאי, והייתה שם אווירה טובה, עם תפילה חמה, והיה שם איזה חזן, שיודע לצעוק בקול, ככה כמו הקרלינרים, ואני התחברתי, וכל כך טוב התפללתי שם, כל כך טוב וכל כך טוב. ריבונו של עולם, מאז זה לא קרה אפילו פעם אחת, זה לא קרה לי אפילו פעם אחת כזו תפילה טובה, אבל ריבונו של עולם, לא שכחתי את זה, אני מתגעגע לתפילה הזו. התפילה הזו נמצאת לי עמוק בתוך הראש, אני מתגעגע, אני נמצא שם. זו נקודה מחוץ לקופסה השחורה שלי, זו נקודה שאני מתגעגע להגיע אליה. אם אני אגיע לשם, הלוואי. אבל יש לי כאלה שאיפות. עכשיו יש עם מי לדבר. כלפי מה הדברים אמורים, תקשיבו טוב. בשולחן ערוך, בהלכות עשרת ימי תשובה כתוב, שגם מי שכל השנה לא יכול שלא להקפיד, לא לאכול לחם של גויים, למה? כי הוא גר בעיר שאין מאפייה, לא מדובר במקום שיש תולעים, תולעים אסור לאכול בכל מקרה. אבל במקום שמנפים את הקמח, או בערים הגבוהים של למעלה מקילומטר, שאין תולעים בקמח, אם אין, הוא לא יכול לאכול לחם של יהודים, אלא הוא חייב לאכול פלטר, לחם של גויים, לפחות בעשרת ימי תשובה, שיוכל לחם של יהודים. וכאן אני שואל אתכם, רבותיי, מה הוא יעשה אחרי עשרת ימי תשובה? יחזור לאכול לחם של גויים. זה צחוק מעבודה. אתה עומד בראש השנה ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה. למה? שבוע אחד אני אעשה הצגה כאילו אני צדיק, ואחר כך אני אחזור להיות רשע. מה? בשביל זה תקבל שנה טובה? לא. הרב חנוך לא הציג את זה נכון. ריבונו שלם, תן לי שנה טובה. ואז הקדוש ברוך הוא ישאל, למה? אני אגיד לו, כי אני יכול להיות צדיק. אתה יכול? תוכיח. הנה אני אוכיח. אז למה אתה כל השנה לא צדיק? ריבונו של עולם, כל השנה אני מתגעגע להיות צדיק, הצדיק נמצא לי עמוק בראש, כל הרשעים מסביב בתוך הלב, כולם שכנים שפוטים של הצדיק הזה, הוא האני האמיתי, אליו אני שואף, הלוואי שאני אגיע, אתה תראה ריבונו של עולם, כשאני אגיע לפנסיה, אני הולך לשיעור, לכל בלבטים הראשון, אני אשב שם עם חברותות, אני שואף להיות צדיק, אני לא יכול, יצר הרע לא בראת לי, אשליות, דמיונות, כוחות, סוחבים לכאן, לשם, אבל ריבונו של עולם, אני לא ברע, אני בטוב, יש לי נקודה אחת חיובית טובה, כשאנחנו נעמוד בראש השנה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה, לא נגיד לו ריבונו של עולם השנה, תשע"ז, אני אהיה הבבא סאלי, אני אהיה רבי מוויז'ניץ, אני אהיה רבי אהרן לב שטיינמן, לא, 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 אני לא אהיה, אני לא אהיה, אני לא אהיה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שאני אהיה הנעליים שלו, הקרסוליים של אחד מאלה. אבל אני יכול להגיד ריבונו של עולם השנה, תשע"ז, אני מבודד לי כמה נקודות קטנות אמיתיות, וזה אני, השאר, שאור שבאיסה. היצר הרע שמשגע אותי, מטריף לי את הדעת, לא נותן לי מנוחה, אבל ריבונו שלם, זה לא אני, האני האמיתי, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. שמענו את כל הכללות של שבוע שעבר, זה הלחיץ אותנו. לא אמרנו, יאללה, רעמים ברקים, זה הלחיץ. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו שואפים לדברים חיוביים, אנחנו שואפים לתואר, להתעלות. לא, נצליח, אני יודע קצת. השאיפות שלנו הם שם. אנחנו איפה שהשאיפות שלנו. אם הרבותיי, את הנקודה הקטנטנה הזאת נבין, הנה בתשע"ז, אנחנו באמת נעשה פסיעה גדולה קדימה. הפסיעה הגדולה הזאת נראית בפינצטה, בעין, במכשירי מדידה, היא נראית קטנה כמו גרעין של סומסום, אבל זה לא נכון. היא סטייה. סטייה קטנה לכיוון חיובי. הסטייה הקטנה, אבל אם אנחנו נעשה כמה פסיעות אחר כך בכיוון הזה, אז בעוד 3-4 חודשים אנחנו נראה, וואו, עשינו כברת דרך יפה. מה קרה? החלטנו קצת לאהוב, להגיד תהילים, החלטנו קצת לאהוב, לקבל את השבת, 5 דקות יותר מוקדם, החלטנו קצת לאהוב, לכבד את האישה ולכבד את הילדים, החלטנו קצת לאהוב, להשגיח על מערכת כשרות יותר טוב, החלטנו לאהוב דברים קטנים, זה הכל. דבר קטן, רבותיי, עם קצת עקביות, הוא יהפוך להיות גדול. והנה רבותיי, יש לי עוד הצעה קטנה אחת בשבילכם, כבר אמרתי אותה בשבוע שעבר, אבל אני חוזר לכל מי שלא שמע. אנחנו לא יכולים להיות תלמידי חכמים גדולים, אבל עברית אנחנו יודעים לקרוא. אני, עבדכם הנאמן, ערכתי ספר שיעורים בהגדות חז"ל. כל הדרשות שאתם שומעים פה פי אלף יותר. מנוסח טוב, מנוסח כליל, עברית קולחת. שיעורים בהגדות חז"ל על פי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יום הסוכה. חז"ל לקטו שם את כל ההגדות ואני הסברתי אותם בעברית קלה. אם אנחנו נחליט כל שבת לקרוא 5 דפים, אני מזהיר אתכם. זה ימשוך, זה יהיה יותר, מכיוון שהשפה שלי היא קולחת ומעניינת ולפעמים גם מרגשת. אני לפעמים קורא קטעים שאני כתבתי, ועיניי זולגות דמעות, כי כתבתי את זה מרגש, כתבתי את זה יפה, לא את הכל הצלחתי, אבל מה שהצלחתי. בכל אופן, אני ממליץ באמת לקחת את הסדרה שיורים באגדות חז"ל. אל תפחדו, 22 כרכים זה נורא הרבה, אבל לא צריך לגמור אותם בשבוע. אפשר לגמור אותם בשנתיים. אפשר לגמור, מה הבעיה לגמור ספר בחודש? לא ספר בחודש, הספר בחצי חודש, 10 עמודים בשבת אחת בכיף. יושבים על הכיסא נוח עם סטנדר או בלי סטנדר, פחית בירה או פחית קולה, מה שאתם אוהבים, גרעינים של אבטיח או גרעינים של מילון או פופקורן או מה שאתם רוצים, ובכיף לקרוא כמה דפים, זה קרי, זה קרי, זה קולח, זה עברית טובה. לקחתי את כל מאמרי חז"ל הקשים והבנתי אותם, אחרי שהבנתי אותם זה כבר נוסע. ואם אתם אוהבים לשמוע את השיעורים שלי, כתיבה שלי יותר טובה מהדיבור שלי, מסיבה פשוטה, אני כותב לאט, קורא, מה שלא מובן חוזר עוד פעם, מוחק, מסגנן, מסגנן מחדש, אז זה יוצא יותר מוצלח. אל תחשבו שכל מה שאתם שומעים פה יש לכם, כל מה שיש בספר אתם שומעים פה ולא צריכים. אין לכם בדרשות שלי אפילו לא 0.5% מהחומר הרב שיש בספרים מומלץ. אחד אמר לי, אבל אין לי מקום בארון. תעשה בספרים שלך מה שאשתך עושה בארון ספרים, כל בארון בגדים, כל סמלה ששנתיים היא לא הלכה איתה, מעבירה אותה הלאה. כל ספר ששנתיים לא פתחת, תעביר הלאה. אם יש לך ספרים שמי הבר מצווה עדיין לא פתחת, וכבר אם אתה בן 40 או 50, סביר להניח שב-50 שנה הבאות גם לא תפתח אותם. לא בגלל שהספר הזה הוא לא טוב, אלא בגלל שזה לא הנושאים שמדברים עליך, או שזה על קודשים, או שזה על טרס, או שזה גמטרית, או שזה זוהר, או שאני לא יודע מה. אז אם כן, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות בארון הספרים, זה שארון הספרים יהיה בגובה העיניים, לא רק פיזית. יש ספרים שכשאני פותח, אז אני לא חושב שאני עושה מצווה וקורא 7 שורות ומתחיל לפעק ולרדם, אלא פתאום, וואי, פספסתי מנחה, הרב חנוך אתה השם. מה הספר? אני לוקח אחריות, מה אני יכול לעשות? פספסתי מנחה, 3 שעות אני יושב כאן, לא ראיתי שהזמן עבר. ואני שתיתי את הזה, ועבר עוד 1.5 שעות, כבר גם ברכה האחרונה פספסתי. הלו, הלו. אני צריך שוימר, אפילו בים חול, מה? בקיצור, אני קצת מתלוצץ, אבל יש לי סדרה של ספרים שיעורים בהגדות חז"ל. תופס מקום יפה בארון ספרים, עם הרבה זהב, הרבה רעש, הרבה צלצול, וכיף לקרוא בהם. עברית קולחת, חלק מהספרים מנוקד, הרוב מנוקד, אבל מי צריך מנוקד? רק עשיתי בשביל זה יותר יפה. תאמינו לי, כולם יודעים לקרוא לו מנוקד, 80% מנוקד. אז מי שרוצה, רק תשאיר הודעה בתקולי. אנחנו נחזור אליך ביום ראשון. ספר עולה 50 שקלים, אבל אם לוקחים את כל הסדרה, אז רק 36 שקלים ספר. כלומר, 30% יותר בזול. 36 כפול 22 זה 800 שקלים. בחיני חינם. במקום 50 שקל, 50 כפול 22 זה 1,100. במקום 1,100 רק 800. הנה, כבר רווחתם כסף. עוד 50 שקלים המשלוח מגיע עד אליך הביתה, זה 30 קילו, זה הרבה. אז אם כי אתם רוצים, התקשרו עכשיו, רק תשאירו מספר טלפון, אנחנו כבר נעשה את הול. אשתי, אישה, אשת חיל, היא תעשה את כל העבודה ביום ראשון, היא תתקשר אליכם. יום ראשון זה ערב חג, וואי, 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 לא. אחרי ראש השנה היא תתקשר אליכם, אבל עד יום כיפור זה יגיע, לחג סוכות, תוכלו כבר להתמוגג עם משהו טוב. תתקשרו ל-08-97-44-666. אני חוזר, 08, רק לשיר הודעה מספר טלפון, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם, אבל תשע"ז תגיע לפניהם, אלא אם כן אתם תבואו בעצמכם. אז הנה רבותיי, אנחנו כאן עכשיו על סיפה של שנה חדשה, חיים חדשים, המון 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 עושר, בריאות, נחת, שלום, שלווה, נחת, וכל מה שאנחנו צריכים, זיווג אגון, ילדים, זרע של קיימה, וכל מה שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, שיהיה לכולנו שנה טובה ושבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי.
Thank you. פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת ניצבים, ערב ראש השנה. כולנו כבר זוחלים ורועדים מיום באיך, חלים כמבקירה בהברת רצונך. בעוד זמן קצר נעמוד למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותנו בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בשעריך, אשר בקרב מחניך, מחוטב עיציך עד שואב ממך. התורה לא ניתנה ליחיד, היא לא ניתנה לקבוצה מסוימת בעם, היא נכרתה כברית כוללת לעם ישראל כולו, מחוטב עיציך ועד שואב ממך, מראשים ועד הפשוטים, מהעניים ועד עשירים, כולכם ללא יוצא מן הכלל. כך מפרש האור החיים הקדוש. כוונת משה רבינו הייתה לערוך ברית בבני ישראל וברית ביניהם לבינו, כדי להכניסם לערבות הדדית, שכל אחד ישתדל בעבור חברו לעבוד את השם. ומשום כך מסיים הפסוק: הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי על הערבות ההדדית מדבר הכתוב. חז"ל אומרים: דרש רבי סמלאי, 613 מצוות נאמרו למשה, ששא לוין כמניין ימות החמה, ו-248 עשה כנגד איבריו של אדם. וכך מגלה לנו החפץ חיים שיום פטירתו היה השבוע, בהקדמה לספר חפץ חיים: כל אדם יש לו רמח איברים ושסא גידים רוחניים, ועליהם מלובשים רמח איברים ושסא גידים גשמיים, ועל כל עבר ועבר של הנפש מולבש מלמעלה עבר הגוף, כמו בגד על הגוף. נגד זה נתנו לקדוש ברוך הוא רמח מצוות עשה ושסא מצוות לא תעשה. כי יש מצווה שתלויה ברגל ויש בשאר האיברים, וכשאדם מקיים בעולם הזה מצווה באותו עבר, לעתיד לבוא אור השם שורה על אותו עבר, ואותו אור מחיה את עבר ההוא. נמצא כשאדם מקיים את העשים מצוות עשה, הוא האדם השלם שמקדש לשם בכל עבריו. אבל אם יחסר לו, יחסר לו גם לעתיד בעברי נפשו. אבל שימו לב, איך אפשר לקיים את כל התורה כולה? יש מצוות שרק הכהן מחויב בהם, רק הלוי מחויב בהם. יש מצוות שאין לך הזדמנות, כמו פדיון הבן, לקיים אותם. אם בודקים מצווה מצווה, רק 96 מצוות מתוך כל המצוות אדם יכול לקיים אותם בבירור. מתוך השסה פחות מ-120. כך מה שנשאר מהתרי"ג זה רק שליש. מה יהיה לעתיד לנו? נהיה בלי רגליים חלילה, בלי ידיים חלילה? מה הכוונה? האם נהיה נכים לא עלינו? על זה משיב משה רבינו: ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו אימנו פה אימנו היום. הדדיות לא רק מחברת בין אלה שאימנו היום, אלא גם נע בזמן קדימה ואחורה, מדור המדבר ועד אורנו, כי אנחנו אחד, אין אצלנו אחד למעלה ואחד למטה, אין זקן ואין צעיר, אין יולדת ואין כהן, כולנו משלימים אחד את השני. בזמן שאתם לבדכם, איש לבדו, אנחנו לא מאוחדים, אני לא קורא את ברית, ולא איתכם לבדכם, אנחנו קורא את ברית. הברית בינינו רק שמלוכדים יחדיו, כי אז אנחנו יכולים לקיים את התורה כולה. ההרבות הזאת גורמת לכך שגם אם אנחנו לא כהנים, המצווה של הכהן נרשמת על זכותנו. ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול התורה. כי לא ניתן לקיים את התורה, את הכלל, את הגדול בתורה, בלי ואהבת לרעך כמוך, בלי הערבות הדדית. לכן תיקן הארי הקדוש בתחילת התפילה לומר, הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אז אתה יוצר ונותן לעצמך כוח לקיים את התורה כולה. האחר משלים עבורך את המצוות שאתה לא יכול לקיים. זה המצוות של ואהבת לרעך כמוך. כשנבוא יום אחד לעתיד לבוא עם ספר המצוות המקוצץ והדקיק, נאמר, אהבתי את אחי, אהבתי את רעי, אהבתי את עמי, דאגתי להם, עשיתי למענם, ובכוח ידידות זו יזקפו לזכויותינו תרי"ג מצוות. אתם ניצבים היום כולכם, היום אומרים חכמים זה ראש השנה, מסר מחייב לכל הדורות הבאים, אם רוצים להיות ניצבים צריך את כולכם. מהעובדה שאתם ניצבים לפני השם אלוקכם ומקיים את התורה, זה בגלל שאתם כולכם. המטרה המקיפה שלנו זה להיות לא לעם, כוללת את האחדות, את הערבות, את האיש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. לא בכדי התורה ניתנה רק כשהיינו כאיש אחד בלב אחד, כי בלי זה אי אפשר לקיים תרי"ג מצוות. זה הבסיס. בימי הרחמים והסליחות, שכל ישראל עסוקים בתשובה, ושהגעת הימים עצמם מעוררת את כולנו לעבודתו, ברור שעלינו להקדיש לא מעט לעניינים שבין אדם לחברו. אם נאמץ אותם, נדע שכולנו ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כולנו עומדים איתנים וחזקים, למען יקים השם אותנו לעם, למען יהיה הוא לנו לאלוקים. נתחזק באהבת ישראל, ואז יזקף לזכויותינו תרי"ג מצוות. יהי רצון שירבו זכויות, שזכויותינו יהיו כרימון. שבת שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים, בספר חיים טובים ולשלום, שימלא השם ישלוט לבבינו לטובה, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כל אחד ואחד שפע של ברכה, שפע של הצלחה, נחת שמחה, שלוות הנפש, שפע גשמי ושפע רוחני, ובעזרת השם נזכה לגאולה וישועה לכלל ולפרט במהרה בימינו, אמן.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אנחנו כאן בפרשת אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם. בכל חודש, בשבת שלפני ראש החודש, הרי שמברכים את החודש הבא. אולם בשבת הזו שלפני ראש השנה, ראש חודש תשרי, הרי בחודש זה אין מברכים את חודש תשרי. וההסבר הפנימי לכך נמסר לנו על ידי בעל התניא בשם הבעל שם טוב, כי בשבת זו הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך את חודש תשרי לכל השנה כולה, ולכן אין צורך שאנו נברך את החודש. ומהי הברכה? ובכן, הברכה מופיעה בתחילת פרשת ניצבים, שנקראת תמיד בשבת האחרונה של השנה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם ניצבים היום כולכם. היום זהו ראש השנה, יום הדין, ובו אתם ניצבים, אתם במצב של עמידה, אתם במצב של עמידה איתנה, אתם קיימים ואתם עומדים. וזוכים בדין. ביטוי זה ניצבים בא לבטא את העמידה התקיפה והאתנה, אותה התקיפות של מלך מלכו של העולם, כפי שנאמר ניצב מלך, כשהגמרא בא לבקש להמחיש את תקיפותו של מלך, היא אומרת אמר מלכה, בכוחו של מלך לעקור את ההר, אם הוא נותן פקודה בכוחו לעשות שיעשו את מה שהוא רוצה, זו איפה התקיפות שנותן הקדוש ברוך הוא ליהודי לעקור את אותו כוח, לעקור את המניעים, לעקור את ההר. לעתים צצות הפרעות בעבודת השם, ויש מהם שנדמה להם כהר, אולם ליהודי ניתן הכוח לעקור את ההר. ויש כאן דיוק, לא לסלק את ההר אלא לעקור אותו, כלומר להעביר אותו ממקום אחד למשנהו. הדברים הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ'. במשמעות הרוחנית הכוונה היא שיש ליהודי הכוח לקחת את המכשול עצמו ולהעבירו, את המכשול עצמו להעביר אותו לתחום, לאותו תחום של הקדושה, כך שדווקא מזה עצמו זה יבוא לשרת ולעזור ליהודי בעבודתו את השם יתברך. אולם התנאי לעוצמה הזו של עם ישראל ולקיום ברכת אתם ניצבים הוא כולכם, תחושת אחדות. אמנם יש חילוקי דרגות בעם ישראל, יש ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, ויש גם טפכם ונשיכם, עד חוטב עציך ושואב ממך, ולכל אחד הרי תפקידו וייחודו, ואין צורך לטשטש את ההבדלים שבין מגוון הסוגים בעם ישראל. ואולם הכל חייבים לחוש את האחדות המלכדת את כולם לעבוד את השם יתברך.